אלוף משנה במילואים, דוקטור מיקי זייפה. ערב טוב לך מיקי, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב לך, ערב מצוין.
ואתה גם מחבר הספר נקישות של תקווה, והבחירה שלנו לדבר איתך כי בימים הללו שאנחנו נרגשים כולנו ורואים את המראות של החטופים שחוזרים מעזה אחרי שהם עברו חוויות שבי מאוד מאוד לא פשוטות, ואנחנו כמובן שומרים על פרטיותם ועל הרצון שלהם להתכנס פנימה ולעבד את מה שהם עברו. אז אתה שכתבת את הספר נקישות של תקווה על 43, כמה ימים היית בשבי המצרי במלחמת יום הכיפורים?
42 ימים.
ויש הרבה מאוד תובנות וניסיון חיים בספר שבוודאי אנחנו יכולים להקיש על המשמעות של להיות פדוי שבי. אז אולי נתחיל מקצת הרקע לשבי המצרי.
אוקיי, אני אדבר על מלחמת יום הכיפורים, שהייתה בעצם המלחמה השלישית שלי. אני כבר 61 שנים בצהל סדיר במילואים, וסך הכל המלחמה הנוכחית...
שאתה במילואים... עדיין משרת במילואים.
נכון, אני עדיין משרת, אני כבר כמה שנים טובות, החייל המבוגר ביותר בחיל הרפואה, ותשע מלחמות מאחוריי, זאת אומרת זאת התשיעית עכשיו, שבעצם עדיין לא השתיימה. אני איש חיל רפואה כל השנים שלי, מהרגע שהתגייסתי באוגוסט 63, אני איש חיל הרפואה, ולמעשה ביום הכיפור זה המלחמה היחידה שאני בעצם נפלתי בה, שלא שירתי בחיל הרפואה, כסבסוד קצינים דוברי אנגלית, לשמש כקציני קישור בין צה"ל והאום, והתנדבתי כמבוקש, למרות שלא ידעתי מה התפקיד, אבל לימדו אותי, ובעצם מלחמת יום הכיפורים תפסה אותי שאני יושב בעמדת תצפית של האום, בגזרה הצפונית ביותר של תעלת סואץ, ליד המעוז הצפוני ביותר של צה"ל.
שזו משימה שנקראת אליה חודש לפני המלחמה, כדי לסייע למשקיפי האום.
נכון. נכון, נקראתי, בעצם התחלתי את אותם מילים ב-23 בספטמבר, 73, ועברתי שם את החגים, ויום הכיפורים פרצה המלחמה, ולמעשה הגזרה הצפונית נפלה די מהר בידי המצרים, כי הכוחות שהיו בצד שלנו היו כוחות מאוד מועטים, יחסית למספר החיילים המצריים וכלי הנשק שעמדו מולנו. אז הקו בעיקר בגזרה צפונית קרץ די מהר, ואני בעצם נפלתי בשבי ביממה השלישית לאותה מלחמה, ב-8 באוקטובר, 73.
ובספר אתה כותב שאתה הולך לשבי בידיעה שאתה תלך בקומה סקופה, מסודר, מאורגן, ואתה גם בוחר להפקיד מכתב בידי משקיפי האום, שיעבירו למשפחה. צריך לומר, אתה בן יחיד לניצולי שואה.
נכון, נכון. והשואה זה דבר שמלווה אותי מאז ידותי, מאז שמעתי על דעתי. ואחד הדברים שננעצו ככה במוחי, תרום הנפילה בשבי, הייתה אותה תמונה אייקונית של הילד היהודי שמרים ידיים, בגטו ורשה ומולו הקלקסים הנאציים עם הרובים השלופים, ואני אמרתי, אני יוצא לקראת השובים המצרים בידיים לא מורמות. שום אופן לא הייתי מוכן להרים ידיים, הם רואים שאני יוצא בלי נשק עליי, ממילא אם הם מתכננים לרצוח אותי, אז הם ירצחו אותי. ואני עם כל האופטימיות שלי, ואני אדם מאוד אופטימי, באותם רגעים הייתי בטוח שלא ישאיר אותי בחיים, כי ראיתי... מה הם עושים לחברים שהיו במעוז הגדי, מעוז אורקל, שהיה המעוז הצפוני ביותר בתעלה, שמעתי את הצעקות שלהם והבנתי שאין לי סיכויים, ואז קיבלתי החלטה שהייתה מאוד לא פשוטה, זאת אומרת, אני הבנתי שאני הולך למות, אני משאיר הורים, בן יחיד, כמו שאמרת, ניצולי שואה, ואני הולך ולא יישאר להם כלום, גם מעט מאוד משפחה נשארה לי, רוב המשפחה נספתה על אדמת פולין, ואז החלטתי להשאיר את פתק הצבא בידי אחד משני קציני הרום שהיו איתי. אמרתי להם, אתם, יש לכם סיכויים טובים להישאר בחיים, אני מן הסתם לא. אז תדאגו רק שהפתק הזה יגיע להוריי.
והוא הגיע?
זה בעצם מה שקרה.
והוא הגיע?
הוא הגיע בדרך לא דרך, בוא נגיד לא בצינורות המקובלים, דרך מישהי שבמקרה הכירה אותי והייתה מקורבת לשירותי הביטחון, והיא הצליחה להגיע לפתק הזה, היא ניחשה מה קרה איתי, והצליחה להגיע לאותו פתק, שאף אחד לא התכוון דרך אגב להעביר אותו להורים שלי, אבל היא מצאה אותו באחד המשרדים הצהליים, והביאה אותו להוריי, תרום חזר אותי לארץ. למרות שכמובן שזה הגיע, אף אחד לא ידע אם אני בחיים כן או לא.
כן, ואתה עושה בחירה, שאתה אומר לעצמך, אני כל יום אנצח מחדש. כך שכשיגיע המועד של שחרורי, אני אוכל להסתכל לאחור ולמנות את הניצחונות. וזה רק, לא רק כל יום מחדש, אלא בכל פעולה מחדש. אתה יכול להגיד משהו על הבחירה הזו?
כן, האמת היא, ברגע שאני הבנתי שאני נשאר בחיים, אז אני הבנתי שהסתיימה מבחינתי מלחמת האש, הייתה קשה עם המון אש עלינו בימים ראשונים של המלחמה, והתחילה המלחמה השנייה שזה מלחמת ההישרדות, אבל אני בהחלט קיבלתי החלטה שאני אעשה את מרב המאמצים מצידי להישאר בחיים. צריך להבין, ברגע שאתה נופל בשבי אתה לא אדון לעצמך, לא למחשבות, לא לרצונות שלך, אתה נתון לחסדיהם של אחרים, ואחרים האלה הם לא בדיוק חובבי ציון. אבל את המעט שאני יכול לעשות, לעזור לעצמי, אני אעשה. וזה מה שעשיתי, ולמעשה, וקיבלתי כמה החלטות, למשל שאני לא צועק שמקים אותי, ועברנו שהם עינויים בלתי נסבלים, ורעה, ובדידות, וצמא, וניתוק, וצינוק לאורך כל התקופה, שאתה עם ידיים כפותות מאחורי הגב, ולעיתים גם רגליים כפותות ועיניים מכוסות, על רצפת בטון חשופה, בלי שום אמצעי עזר וספיחה, בלי אמצעים סניטריים היגייניים. זה לא פשוט, זה לא קל, אבל אני הייתי מאוד איתן בדעתי, גם לא לסתום את הפה כשחוקרים אותי, לדבר, אבל לדבר בצורה מושכלת, מבוקרת, לומר רק דברים שאני יודע שהם פאבליק דומיין, שהם יודעים לציבור, ודברים שאני חושב שיסכנו את ביטחון המדינה, פשוט אני לא מוכן יהיה לענות עליהם, יהיה המחיר אשר יהיה. ולא אחת, עמדתי בפני המוות, ולא אחת הוצאתי, להורג, דימו לי הוצאה להורג, בפעמים הראשונות חשבתי שאכן זה מה שהולך לקרות, אבל זה כל היה מבוים ואקדח בראש, תוך כדי החקירות, ואם לא תדבר ולא תגיד את האמת וכו' וכו'. אבל אני עמדתי בהחלטות שלי.
ואתה בוחר אחרי לא מעט שנים לכתוב ספר, את הספר שהזכרנו, נקישות של תקווה. והבחירה הזו לכתוב ספר היא כי מה הכי רצית להדהד?
היה לי חשוב להעביר כמה מסרים, ואני החלטתי גם שאני לא אעשה את זה מיד, למרות שיומן ראשוני כתבתי ממש שבועות ספורים אחרי שעזרתי הביתה והראש שלי קצת נרגע, וזה היה חשוב כי את העובדות, אני לא בטוח שהייתי זוכר לאשורן 45 שנים, שזו התקופה שבעצם נמשכה המתנה שלי עד ש...
45 שנים חולפות עד שאתה מחליט לכתוב את זה כספר.
נכון, ושוב, בגלל שהיה לי חשוב להעביר את המסר, במסר העיקרי אני גם מעביר הרבה מאוד הרצאות, גם בפורומים צהליים, חברתיים שונים, כל מי שמעוניין ומוכן להקשיב אני מעביר, אבל המוטו המרכזי של המסר העיקרי שאני מעביר, שא' הישרדות זה מעל הכל, החיים זה ערך עליון שצריך לשמור עליהם, להיות גיבור זה יופי, אבל לא גיבור מה. זאת אומרת, טוב למות בעד ארצנו, זו אמירה מאוד יפה, אבל אני טוען טוב לחיות בעד ארצנו, ומאז שאני חזרתי, אני עושה הכל, איך אמרה לי מישהי באגף השיקום, תשים לב שכל העשייה שלך היא לטובת אחרים, ובעיקר להצלת חיים של אחרים. וזה נכון, אני עוסק בתחום התרופות, אני עוסק היום מפקד גדוד מטכ"לי שעוזר להביא דם למדינת ישראל, ובמלחמה הזאת ספציפית עזרנו למד"א להביא הרבה מאוד מנודן.
אז אולי רק כדי להשלים את החלק הזה, אתה חוזר מהשבי, משלים את הלימודים, ואתה גם, אתה יכול לספר כמה מילים על אבני הדרך של החזרה למסלול? בכל זאת, כן. אתה נשבע בשנות ה-20 המאוחרות.
נכון. כן, אני גם בעצם החלטתי עוד בשבי, אני החלטתי שאני, יש לי כמה פרויקטים, הפרויקט העיקרי זה קודם כל להעמיד משפחה. אני אמרתי לעצמי, אני הולך עכשיו ולדרכי האחרונה אני משאיר הורים מבוגרים ולא משאיר זכר ופליט אחרי, כמו שאומרים, אז אני צריך להקים משפחה, שיהיה לי ילדים, שאני אשאיר משהו, לסיים את עבודת הדוקטורט שלי ולעשות משהו בחיים המקצועיים. וכשאני אומר מקצועיים, זה גם בתחום האזרחי, עסקתי שנים בפיתוח תרופות חדשות, בתחום הצבאי כמובן אני עזר להביא דם למדינת ישראל, אני יועץ למשרד הביטחון בכל מיני דברים חסויים שקשורים בהצלת חיים, ככה שזה התחום שלי. ושוב, המסר העיקרי שלי זה בעצם, אני נפלתי בשבי, הייתי בשבי, אבל לא הייתי שבוי. לא הייתי שבוי, כי כל רגע נתון בשבי, בכלא הבסיה, שהוא כלא נוראי מכל הבחינות, אני כל רגע נתון שבו המצרים לא היו על ידי, לא עיקו אותי, לא חקרו אותי, אני לא הייתי איתם. וזה היה אחד הניצחונות הגדולים שלי שם. אני הייתי בבית, הייתי עם הוריי, הייתי באוניברסיטה, הייתי במעבדת המחקר שלי, הייתי עם החברים, הייתי בסרטים, הייתי בקונצרטים, כל הדברים שאני אוהב לעשות. וכשהייתי מתעורר, שואלים אותי האנשים אחרי זה, אתה הזית או שחלמת תוך כדי שנה? אני אומר, חבר'ה, אני לא יודע, וזה גם לא מעניין אותי, אני פשוט לא הייתי איתם, וזה היה בהחלט אבי הכי גדול, סמן הניצחון הכי גדול שלי, במאבק שלי איתם.
זה ממש ניצחון הרוח.
בהחלט, לחלוטין. ואמרו לי, אבל תראה, שאתה מתעורר מתוך ההזיה או החלום הזה שלך, אתה רואה את ה... אתה נתון באיזה מצב, בצינוק, נוראי, מאופש, רק פשפשים סביבך, ואיך אתה יכול? לא נכנסתי לי דיכאון מזה, דווקא להפך, הרגשתי מין, הייתי ורצי, אתם רואים, אני ניצחתי אתכם, אתם חשבתם שהייתי פה? לא הייתי פה, לא הייתי אתכם, הייתי בבית, הייתי עם המשפחה, ויום יבוא, וזה יקרה. וזה מסר שחשוב לי מאוד להעביר, אני גם עכשיו בסיפור החטופים פנתה להם משפחה מסוימת.
אז בדיוק נגיע לעניין החטופים, כשאתה רואה באמת את החזרה של אותם חטופים או פדויי שבי, אז מה אתה חושב, כאילו, או מה היית רוצה לומר להם, למשפחות שלהם ולעם ישראל, על מה שמחכה להם?
טוב, קודם כל, מה שחשוב לדעת שהרצון להמשיך בחיים זה מעל כל דבר. ואנשים יש, זאת אומרת, הכוח ההישרדותי זה קיים אצל כל אחד מאיתנו. בדרך כלל זה לא כל כך בא לידי ביטוי. המצב שנפילה בשבי זה מצב מאוד קיצון. אבל אם אתה יודע להתמודד עם המצב הזה, וכמו שאני רואה בינתיים את כל הבנות והבנים שחזרו בינתיים, אני רואה שלאנשים יש את זה. זה לא קל, זה לא פשוט. זה התמודדות יומיומית. החוויה של השבי, מה שנקראת הפוסט-טראומה, היא חוויה קשה שתלווה אותך, כל אחד שעבר את החוויה הזאת, עד היום האחרון. אבל חשוב מאוד שתבנה את מסלול החיים שלך בצורה כזאת ש... החוויה הזאת תהיה במקביל לחיים שאתה בונה לעצמך, המקצועיים, המשפחתיים, הכלכליים, כל דבר כזה, ולא לתת לאותה חוויה קשה לפגוע. זאת אומרת, זה יכול להתנהל במקביל, אפשר לנהל את זה במקביל, ואני עושה את זה כל חיי, ואני עושה את זה כבר 51 שנים, מה שאני חזרתי מהשבי, איך להשקיע בזה בהרבה אנרגיות, זה דורש כוחות נפשיים, ללא כל ספק, אבל יש לכם את זה, ואני רואה את האנשים שחוזרים, ואני אומר לעצמי, אני שמח לראות, אני שמח לשמוע את המעט שבינתיים יתגלה לציבור, והם מסוגלים לעמוד בזה.
אלוף משנה במילואים, דוקטור מיכאל זייפה, מחבר הספר נקישות של תקווה, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אני ממש מודה לך על הבחירה להיות איתנו, מודה לך על האופן שבו שותפת, ומודה לך על המסרים שאתה בוחר להדהד אחרי עשרות שנים על מנת לחזק אחרים. אז יישר כוח גדול ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, ונקווה שישובו כל חטופינו בשלום והחיים בוודאי, וגם האמיתים שצריכים להגיע לקבורה כראוי, כראוי להם.
אמן ואמן ואמן. תודה רבה.
תודה על ההזדמנות להגיד את דברים.
תודה רבה.